יש דברים שקורים רק במשפחה.
ינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אליטוב פינת בלום,
פודקאסט הבחירות של משפחה,
עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום.
אחרי צהריים טובים, אבי בלום ויוסי אליטוב, חזרנו אליכם לאחר תקופת היעדרות קצת ממושכת, והפעם בחסות המלחמה.
כשהתותחים רועמים, גם אנחנו שתקנו, אבל חוזרים, הנה אנחנו כאן.
ואנחנו ננסה לדבר באמת בפרקים הבאים. פרק ראשון אנחנו חונכים היום, ערב חג החנוכה. בפרק הנוכחי, בפרקים הבאים, ננסה לדבר על הסודות שמאחורי המלחמה. אנחנו, איך אומרים, נאתר זירות, ונביא את הסיפורים שנשארים איכשהו מאחורי הקלעים ולא פורצים קדימה. אני חייב להגיד לך הערה אחת, אבי, שאנחנו נשתדל מאוד להיות זהירים, כמובן לא לעבור על עבירות הצנזורה, ואנחנו יודעים שהצנזורה מאוד מאוד רגישה לדברים שיוצאים מתוך ישיבות הקבינט.
למרות שגם כאן היו טענות שלחלק הם משחררים, לחלק הם לא משחררים. גם אנחנו קיבלנו כמה ריקושטים.
כן, אז אנחנו באמת
שכתבנו, נהיה זהירים.
נהיה זהירים, אבל בואו באמת נתחיל לדבר על הסיפור הגדול. אנחנו מתקרבים ליום השישים של המלחמה, ממוצאי שמחת תורה ועד חג החנוכה. אנחנו מבינים שיש קבינט ביטחוני מצומצם, ששם מתקבלות כל ההחלטות. כן עזה, איפה עזה, לא לבנון, ערביי היוש, כל הדברים מתקבלים שם, וצריך להתחיל לקלף את המסגרות שמאחורי הפורום הזה. קודם כל באמת נפתח, אבי, מי האנשים שיושבים בפורום קבלת החלטות של המלחמה, והם האנשים שמחליטים מה יקרה עוד שעה.
אז בוא נחלק לחברים הקבועים, יש לנו את נתניהו, גלנט, ואת בני גנץ, שהם בעצם חברים בעלי זכות הצבעה, אם תקרא לזה כך, ויש את המשקיפים הרשמיים, שזה אייזנקוט ורון דרמר, ויש
את אריה דרי.
את אריה דרי, שהוא
המשקיף. בקטגוריה שלישית.
כן, שהוא אפילו לא שר, והוא בעצם אבל כן יושב בכל הצמתים, בכל הישיבות, אבל בוא נחלק את זה, אפשר כבר היום, אחרי 60 יום, שמתוכם אני חושב כמעט 50 יום, קצת פחות, שהקבינט בהרכבו הנוכחי, קבינט המלחמה, אפשר לחלק את זה לשני מחנות, אפרופו פרשת השבוע האחרונה. המחנה האחד זה מחנה אייזנקוט וגנץ, ונתניהו שפוסח בין שתי הסעיפים, והמחנה שמנגד זה גלנט, שלפעמים יש לו את החבר'ה שנמצאים לידו,
כן.
שהוא יותר ניצי מכולם.
אז בוא,
בא לידי ביטוי, בטח אתה תוכל להרחיב, זה בא לידי ביטוי בצורה הכי בולטת, בשאלה האחרונה על הפסקת האש,
כן.
ומשם זה התגלגל גם לשני מסיבות עיתונאים, מה שראינו בסוף השבוע. אז
לפני שנגיע לעסקת השבועים שפיצלה את הקבינט לשניים, ולא דיברו על זה מספיק, ואנחנו נדבר על זה הפעם פה, בתוכנית הנוכחית, בפרק הנוכחי, אנחנו צריכים להבין קודם כל איך זה הולך. ראש הממשלה נתניהו, בטבעו, הוא הססן, ולא ממהר לקבל החלטות, בטח לא החלטות שהן נטולות סיכון גבוה, בכל העניינים. זו מדיניותו לאורך שנים, הוא מתגלגל, מתקדרר, מקווה שאיכשהו הדברים יסתדרו, קצת תפיסת עולם של עסקן חרדי, שאומר, או שהפקיד ישן, או שהרבה לא יתקשר, מה, הדברים יסתדרו משל עצמו.
בכל הזירות אגב, לא רק צבאית, כן, גם מדינית, כן. ששם די הלך לו עם מסמוס תהליך, כן. השלום ובדברים
הוא,
אחרים.
הוא בעצם
גם
נקודת,
פוליטית.
כן, הוא נקודת קיצון אחת בקבינט. נקודת הקיצון השנייה בקבינט.
אתה, רגע, אני רוצה שנייה, לעצור
אני,
אותך.
אני רק אתן את המסגרת.
לא, לשאול אותך כשאלה, אתה רואה אותו כנקודת קיצון או כאילו
קיצון,
נקודת
קיצון.
אמצע?
אני אגיד לך במה נקודת
אוקיי,
קיצון.
מעניין.
הנקודת קיצון של נתניהו, ואנחנו רואים את זה בסוף כי הוא ראש הממשלה והוא בעל הבית, לא קרה שום דבר מפתיע ב-60 ימים האחרונים. זאת אומרת, עשינו פעולות, הורדנו אלפי בניינים, הכנסנו את צהל לתוך עזה, אבל אם תעבור את כל דברי מלחמות ישראל עד 48, ישראל החכמה והמעיזה והמאתגרת לא נראתה כאן ב-60 ימים האחרונים. הרבה הרבה בגלל הדמות של נתניהו. אם אולמרט מקבל טלפון שצריך להוריד את הכור בסוריה, אז ברור לנו שאם נתניהו היה יושב שם, הוא לא היה מושיב, שולח על פי פרסומים זרים את סיירת מטכ"ל לסוריה. ואם ביבי היה יושב בבור כשהייתה החלטה אם להוריד את אחמד יסין עם הכיסא גלגלים, ברור לנו שנתניהו לא היה מוכן לשלם את מחיר המאומות שהוא היה חושב.
משה ג'אברי הוריד, אז הוא הוריד, זה בא לידי ביטוי בשני דברים, אני לא יודע אם המגבלות אפשר בפינג פונג בינינו, א', בחסניות שהוא נתן לאלה שיושבים בקטר,
כן.
והדבר השני, שהוא, נתניהו עצמו, בלם את המבצעים, חוץ מהסיפור של החיילת.
של החיסולי בחירי.
החיסולי בחירים, וגם כן. את הרעיונות שעלו לחילוץ החטופים.
יפה.
אז, היה אבל... נראה לו שזה מחיר גבוה מדי. בוא נגיד, כן, בסוריאליסטי, אבל... שאני חושב שביבי את מבצע אנטבה של אחיו יוני, לא יודע אם הוא היה מאשר. כן.
זה גם יכול להיות. אבל אז בוא נאמר, נקודת קיצון אחת. נקודת קיצון שנייה, זה יואב גלנט. יואב גלנט מגיע אל הקבינט ב-60 ימים האחרונים, כאדם נטול שייכות פוליטית. הוא מבין כנראה שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא, הוא מבין שהוא לא בדיוק המוצר הליכודניק הקלאסי, הוא חושב עוד שהוא יכול להיות ראש ממשלת פשרה, למקרה שהגושים יצטרכו להעמיד מישהו באמצע, אבל הוא מגיע עם קבינט משל עצמו, יועצים, עוזרים, אג'נדה ביטחונית, למשל, אני אגיד את זה בזהירות, אבל לא יש תפיסת עולם הפוכה למשל מנתניהו ואחרים לגבי לבנון, הוא חושב שלבנון זו מוגלה, שאם לא ניכנס ונעשה בסדר, כל יום שנבוא יותר מאוחר, נקבור יותר מתים בארץ. זו התפיסת עולם של גלנט. למשל, איך מתייחסים לאמריקאים? גלנט, יש לו תפיסה שאומרת, שצריך להגיד לאמריקאים, תתכבדו ותישארו בפינות שלכם, בכל מה שקשור לענייני ביטחון, אנחנו נכבד אתכם, נתייחס לכם ברצינות, אבל לא ניקח אתכם בחשבון בשיקולים הצבאיים. ובאמצע יושבים,
הרגע, גנץ... אני עוצר אותך בגלנט, כן? כשננתח את אישיותו של גלנט, להוסיף ככה לדברים, הרי את תסתכל נגיד בארצות הברית, וגם בבריאות המערב, ראש הממשלה הוא הנשיא, הוא המפקד העליון של הצבא. עכשיו, גלנט הוא לא רק הדמות הבולטת בקבינט המלחמה, בעצם הוא מכתיב את הקצב. כי הדיונים אצלו, הרי אתה, יוסי, אתה מכיר את האיש עם הריצות שלו בשש בבוקר, שש וחס, שבע הוא כבר נמצא בקמין היו, בכלל לא הגיע הביתה, שמענו גם מבני משפחתו, הבן אדם לא הגיע הביתה משמחת תורה חוץ מפעם אחת.
כן.
אגב, בערב שמחת תורה, תדע איפה הוא ישב. ישב אצל יונתן תשבי ביקב ומשם כן. הוא זעק, זה כל אחד והסיפורי חליבה שלו.
כן.
והוא מתחיל כל יום את בדיון אצלו, בקומה 14 במשרד הביטחון, משם מתגלגלת, משם זה מתגלגל למטה לבור, זאת אומרת, לא נתניהו מכתיב את הקצב, גם בקצב הבאת התוצרים הצבאיים, גלנט תכתיב פה קצב, אני פותח את היום בדיונים, יפה. מגלגל את זה על הקבינט המלחמה, עם הצוות שלי.
יפה, עכשיו, כשאנחנו רואים את גלנט מצד אחד ואת נתניהו מצד שני, אנחנו רואים באמצע את בני גנץ, שלמרות שאנחנו אוהבים ללעוג לו ולצחוק, ואתה יודע, על הסגנון שלו, והוא שוכח וכו', הוא ערני מאוד, חכם, נותן המון תובנות שמפתיעות את מערכות הביטחון, ושאני מדבר על מערכות ביטחון, זה כל האלופים שיושבים שם, ראש אמ"ן, וראש השב"כ, וראש המוסד, וכל זרועות הביטחון והמודיעין של ישראל, רואים בבני גנץ, סוג של ראש ממשלה, כאושיה נוספת מקבילה לנתניהו, שמבינה צרכים ביטחוניים, מבינה מה זה לעצור ומה זה להתקדם, ואיך צריך להתקדם, והם באמת עשו דברים מדהימים בעזה, שאני נדבר עליהם בפרקים הבאים, אבל בסופו של דבר, גנץ הוא המנהיג הדומיננטי, הפעיל שמניע את המערכת, תחת מטרייתו של נתניהו. אייזנקוט מצד אחד, גלנט מצד שני, וארי דרעי מצד שלישי, כל אחד התיישב על נישה אחרת. רון דרמר יושב על נישת ארצות הברית. הוא בעצם שליחו המיוחד של ביידן בקבינט המלחמה, ושליחה המיוחד של קבינט המלחמה מול ארצות הברית. כל מה שקשור לניהול היחסים של ישראל ארצות הברית, יושב דרמר בקבינט ומתכלל את האירועים, הוא ניזר כמעט שלא לדבר, יודעים האנשים שצריכים להגיע לנתניהו, שתמיד טוב להם, שדרמר יהיה בצד שלהם, זה אישיותו של דרמר. אריה דרעי,
אני אשאיר לך, שתיקן, אני אשאיר לך, בבקשה,
את אריה דרעי אני אשאיר לך, ואת אייזנקוט, בכל זאת, הוא היה רמטכ"ל, הוא מכיר את המערכות, הוא בן שיח שאפשר לנהל איתו דיון, שהוא מבין, הוא מבין אירועים, הוא מבין ניואנסים, ולכן יש לאייזנקוט, תרומה מאוד גדולה. הנכון, אנחנו סבלנו הרבה ב-60 יום בקבינט על היחסים המתוחים והאחורים בין אייזנקוט לבין גלנט. הם סוחבים אחריהם מסה של יריבויות, ובאמת חייבים להגיד את זה שגלנט איש לא קל, מאוד מאוד קשה, הרבה אגו, אני אמרתי, אני לא אמרתי, זה שלי וכולי. אייזנקוט בדרך שלו גם איש צבא עם כל הגינונים, אבל למרות שיש מתיחות גדולה ביניהם, כולם יודעים שלאייזנקוט יש תרומה גדולה מאוד בקבינט. עכשיו, מה אריה דרעי עושה שם, אבי?
אגב, אייזנקוט היה גם זה שבנה, די בנה מחדש את צבא היבשה. אני רוצה להגיד עוד מילה על גנץ. אני חושב שבלי הנוכחות של גנץ, לא הייתה לנו את עסקת השבועים של השבוע האחרון, ואת הפסקת האש, שבדיעבד כולם מודים, רובם מודים, או נגיד גם מי שפקפק, שבסוף היא הצליחה. היא הצליחה כי צהל חזר לחידוש המלחמה בניגוד לכל הציפיות, והיא הצליחה כי בסוף יש לך כאן 100 אנשים, 100 ילדים שהגיעו הביתה. עכשיו לגבי דרי, תשמע, דרי שם, מה שמעניין שדרי שם, קצת כמו גנץ, יותר עוד מגנץ ואייזנקוט, גם גנץ ואייזנקוט יש להם אחריות, כי 20 שנה הם היו בקבינטים, לא בקבינטים, הם היו בקונספציה הזאת, כרמטכ"לים וכשרי ביטחון. וגנץ עצמו ביושר אמר, כשהוא נשאל, אמר 20 שנה אני בתוך המערכות. עכשיו לדרי יצא כאן, מן השמיים גלגלו, איך שאומרים,
כן.
שהוא בשלוש שנים האחרונות היה מנותק. הייתה את ממשלת בנט לפיד, ששם הוא לא ישב בקבינט, לאחר מכן הרחיקו אותו מהקבינטים בגלל בית המשפט.
מה התרומה שלו?
והתרומה שלו בסוף הוא בא, בלי, הרי נתניהו, כשאולם מבינים שנתניהו וגנט מגיעים ממשקע שהם צריכים להוכיח. הם צריכים להוכיח, ולכן גם יש להם עניין להוכיח גם בעניין של ריסוק החמאס, להביא איזה תשובת המשקל להפקרות שקרתה במסגרת של, במשמרת שלהם. דרי מגיע, עם הניסיון שלו, עוד מתקופת שמיר ורבין, כי יש מי שישב בקבינטים ותמיד מיתן, והוא משמיע כאן שיח מעמדה שהוא בעצם אומר, אני לא מוגדר כאחראי בשום פרמטר, והעמדות שאני מביע הן באות ממקום נקי. ככה הוא מציג את הדברים.
ועדיין, במה יש לאריה דרי לתרום בניהול מלחמה?
תראה, הוא ישב הרי עוד בתקופת מלחמת המפרץ עם שמיר, כששמיר רצה לעלות את המטוסים, ואז הוא ישמיע את העמדות שלו. בסוף, כשאתה יושב בקבינטים למעלה מ-20 שנה, במגוון, אצל מגוון של ראשי ממשלות, במגוון של תרחישים, ואתה מביא מהניסיון הזה לחדר, זה דבר ראשון. אני חושב שדבר שני, בוא נגיד שכשאנשים רבים שם בינם לבין עצמם, דרי הוא הגורם המפשר.
יפה.
כולל בין גלנט לנתניהו. לא רק בין שני הקצוות הפוליטיים.
על זה אני רוצה לדבר. אריה דרי קם בבוקרו של שמחת תורה, לאסון. כולנו קמנו לאסון. אבל האסון זה שהוא הבין שאם לא תקום כאן ממשלת אחדות, לא יהיה מי שיעלה להפציץ בעזה. יהיה סרבני פקודה, אנחנו נראה את החברה מתפוררת, כי החברה הישראלית, ואיך שהוא אמר את זה בשיחות סגורות, אותם אנשים לא ילכו להילחם בשביל ממשלה של סמוטריץ' ובן גביר. בגלל הפילוגים, אני לא נותן ציונים מטוב ומירה. ובסופו של דבר, הוא נשכב על הכביש, כדי לייצר את ממשלת האחדות הזאת, שכל כך הרבה ניסו לחבל אותה. אגב, הוא ניסה גם להכניס את ליברמן.
באמת, שהשבוע הם שוחחו גם כן.
וביבי, בגלל בני משפחתו, בלם את זה. אבל בסופו של דבר...
ואיך הוא בלם?
בסופו של דבר...
תוך כדי השיחה במוצאי השבת מהבור בקריה, הליכוד הוציא הודעה שאיבד כבר צורף ולא לקבינט המלחמה.
ברור, ברור. אז לכן ברור לנו...
חיבקו אותו חזק מדי.
ברור לנו שאריה דרעי תורם באחדות. אריה דרעי גם בלם מול הימין הקיצוני. אנחנו יודעים שבארצות הברית יש רגישות גדולה מאוד לימין הקיצוני. כל הודעה שבלינקן מוציא, מתחילה זהירות.
אלימות המתנחלים.
אלימות המתנחלים. מי שאומר לא, המבוגר החיי שמרגיע את סמוטריץ' שצריך, ואת בן גביר ואחרים, כמתחזה קואליציה, זה אריה דרעי. אבל הדבר השלישי, אריה דרעי הוא בסוף האדם שביבי נתניהו הכי מקשיב לו. בחודשים שקדמו למלחמה, דרי הרגיש שהוא מאבד את ההשפעתו על נתניהו. הוא מרגיש שנתניהו נאבד לו בין העולמות שלו, והממשלה הולכת לאבדון בגלל הרפורמה המשפטית. בעצם דרי הבין שנתניהו נתן את המושכות ליריב לוין, וכולם הולכים לטיטניק עד, 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 עד למצולות ים. ועכשיו, כשצריך להעביר מסר לנתניהו, להעיר אותו, שיהיה יותר ערני, שיהיה... ישים לב לניואנס שהוא לא שם לב, אריה דרעי זה האיש אחרי שרון דמר נכשל. זאת אומרת, זה המקום שלו להיות החונך, הוא במשך שעות מדבר איתו בשבוע, ודרעי הוא סוג של פסיכולוג, מנטור של ביבי, ויש לו בזה לאריה דרעי חשיבות גדולה. אבל, פה צריך להביא את האבל הגדול. כשאני פגשתי את אחד מחברי הקבינט האלה, בלי להגיד את שמם השבוע, שאלתי אותם, במה שונה הקבינט הזה מהקבינטים האחרים? אנחנו רואים בעצם, המלחמה מתנהלת, פורצים מפה, פורצים משם, נרגים חיילים, יש הישגים, לא בצמרת, לא הורדנו עוד בשורה הראשונה אף אחד, לא גרמנו לחמאס להירתה, עם לבנון אנחנו נמצאים במבוכה שלמה שאנחנו נקדיש לפרק שלם על כל סיפור לבנון, אז הוא אומר לי, אני אגיד לך את הבעיה שיש לנו. אולמרט לא היה אדם אגון וישר. מי החליט? ספר החוקים של מדינת ישראל והחוקים שהוא הפר. ומערכת אכיפת החוק ששלחה אותו לכלא. אבל כשהוא היה מוריד החלטה בקבינט, היא הייתה יורדת למטה לשטח בלי תחנות. מה שאין אצל ביבי. ביבי מקבל החלטות ואחר כך ממסמס אותה מפחד או מחוסר יכולת לקבל החלטה. דבר שני, אולמרט היה תוחמת אמריקאים למקום מאוד מוגדר. שמענו אתכם, אנחנו נפרדים, לכו לדרככם. ביבי הכניס את אמריקה לתוך ישיבות הקבינט על התוכניות המבצעיות הכי פרטניות, שזה שינוי גדול. אבל הדבר השלישי שאנחנו מבין, זה דווקא בהשוואה לאולמרט. אולמרט היה גיבור, אז נפש, לקח סיכונים. אותו חבר קבינט אומר לי ככה, מישהו הבטיח לישראל ביום כיפורים שהולכים לנצח? בששת הימים הבטיחו לנו, ב-48, הוא אומר, כל דבר שעולה שם, שיש בו מבין הסיכון והיכולת שאנשים יהרגו חלילה, או שיש פה איזה סיכון על החיים, הרי באמת לא היינו שולחים חיילים לאנטבה, כולם יכלו למות. ואולמרט היה מאשר, אומר, אני אחראי שיצאו לדרך, לא יחכו רגע אחד. ונתניהו אומר, טוב, בוא נקבל חוות דעת ונראה. וזו הסיבה למה הגענו, יפה, וזו הסיבה למה הגענו למלחמה הערבית, לתוצאה שאחרי 60 יום, אין לנו אמיתי שום הישג משמעותי.
אני אגיד טעיפ חמיסטברה ששמעתי דווקא מהצד של נתניהו, שהוא הם אומרים, תראה, אצל אולמרט, ההחלטות בסוף התברברו שם, אגב, אחד מהם היום הממונה על השבועים שביבי מינה, בכל מיני, בשפה הצהלית שלו הבינו, עם ימחים מרוקנים, ובסוף במלחמת לבנון השנייה לא הייתה הצלחה גדולה. הצבא התברבר בשטח. מצד שני, הם אומרים, כאן אתה הולך עם תוכנית מבצעית, אמנם עקב בצד אגודל, תוכנית שצ'יקו תמיר הכין במשך חודשים ארוכים, ואנחנו מיישמים אותה. אני רוצה לומר עוד מילה, אפרופו על מה שסיפרת על הקבינט, בסיפור מעניין, ישבו עם בלינקן, בקבינט המלחמה, דבר שבאמת לא היה, ותוך כדי נשמעה הזקה, והם יורדים לבור, איפה שאף נציג אמריקאי מעולם לא ביקר תוך כדי מלחמה. עכשיו, מה זה גרם בסוף? זה גרם לכך שביידן בשלב מסוים ראית גם את החיכוכים בין האמריקאים לישראלים, שהיו במידה רבה גם יזומים, כי תמיד היה מרחב פעולה לאמריקאים, הם יכלו לומר, כמו שאתה אמרת, אנחנו נתנו את ההמלצה שלנו לישראל, אבל היא בסוף פועלת לפי השיקולים שלה. אבל כשנשיא העם ארצות הברית מגיע לישיבת הקבינט, ובלינקן נמצא פה, אני יודע, פעם שישית, ומזכיר ההגנה מגיע, כבר אי אפשר לעשות את הבידול הזה. לכן ראית שבתקופה האחרונה, האמריקאים פתאום אומרים, אנחנו המלצנו לישראל ככה, אבל ישראל עושה את השיקולים שלה. זאת אומרת, באמת נגרם כאן נזק, גם מבחינת המשחק מול האמריקאים, שהאמריקאים לא יכלו לעשות את המשחק שלהם. אני רוצה לשאול אותך, אבל שאלה של כן או לא. היעד הזה של חיסול החמאס, יושג להערכתך בסוף הקרב הזה, או שזה ייגמר כמו כל הסבבים הקודמים שביבי מנה במוצאי שבת, הוא אמר, הלכתי כבר חמישה מבצעים נגד החמאס, זה ייגמר בסוף שאנחנו נראה מאחז עדיין של חמאס שנמצא ברצועה.
אני אדבר בזהירות, ומי שיבין יבין. ישראל צריכה אתגר אדיר של חימוש, כדי שהיא תוכל להתמודד עם כל החזיתות שלה.
קצת חודרות בונקר שראינו שמעבירים.
היא הורידה על עזה, מבוקרו של שמחת תורה, ועד היום הזה, כמויות נשק מטורפות, שמעמידות את ישראל באתגר. והאתגר הוא, עוד לא התחלנו את האירוע של לבנון, וגם בעזה עצמה, אנחנו לא לוקחים סיכונים כמו פעם, מורידים כמויות אדירות של פצצות, על יעדים, כדי למנוע כמה שאפשר, אובדן של חיי חיילים. עכשיו, במצב הזה, אנחנו נמצאים במצב שיש דברים שיכלנו לעשות בשבועיים הראשונים של המלחמה ולא עשינו. יש דברים שיכולים לעשות בחודשיים הראשונים של המלחמה ולא עשינו. אם מדינת ישראל חושבת שעוד חודש, חודשיים, שלוש, כל החורף שישראל זקוקה כדי לנצח את החמאס, העולם יישב עם חל הכפיים ובראשם בלינקן, יש לה טעות קשה מאוד. והסיבה היא אחת ויחידה.
בלינקן כבר אמר שבועיים.
עזוב שבועיים.
לא חודשים, שבועיים.
ביידן צריך את הקולות הערבים במדינות המתנדנדות בארצות הברית. קח את מישיגן. בקושי הם ניצחו את מישיגן. ברור לך שיש לו כיסא התנגדות קשים בתוך המפלגה הדמוקרטית למלחמה. יש גבול כמה ארצות הברית תהיה מוכנה לשלם מחיר יקר עד אובדן השלטון הרפובליקנים, כאשר המצלמות של אל-ג'זירה וה-CNN וה-BBC משדרות ללא ערף מעזה. לכן אני מעריך שיש לנו עוד שבוע, שבועיים, ואחרי זה המון המון תפילות.
טוב, הגונג לסיום הפודקאסט הזה נשמע. אנחנו נשאר גם בפרק הבא על מה שקורה בקבינט. אולי נלך בפעם הבאה לא על ניתוח יחסי הכוחות בתוך הקבינט, אלא על הסיפורים הקטנים בתוך הקבינט, מה שעדיין לא יצא. יהיה מרתק בפרויקט כאן שלנו.
חג שמח, חברים. חג שמח. ניפגש בחמישי.
באנו חושך לגרש. חג שמח.
חג שמח.